שלום לכם. בסימן של אחדות לאומית או אחדות משפחתית ליתר דיוק, מכנס יעקב אבינו לקראת סוף ימיו את כל בניו סביבו, ורוצה להגיד להם משפט סיכום, שיחת סיכום, לקראת סוף הקדנציה שלו ותחילת מציאות חדשה במצרים. פרשת השבוע, פרשת ויחי, החותמת את ספר בראשית. אנחנו איתכם, ואיתך הרב מרדכי אלון.
שלום וברכה, אבי.
באמת, מה נעים ומה נחמד, שבת אחים גם יחד, יושב יעקב הקשיש עם כל ילדיו סביבו, והוא גם מכנס אותם ואומר להם, האספו ואגיד עליכם, הקבצו ושמעו. הוא עושה איזה כינוס משפחתי גדול, בטח גם פתחו שולחן. ואז הוא מתחיל לפנות אל בן, להגיד לו מילים אישיות, ראובן, שמעון ולוי. וחשבתי לעצמי הרב אלון לפני התוכנית ואמרתי לך את זה, שאילו אני הייתי אחד מבניו של יעקב באותו מעמד, הייתי מבקש את הדברים שהוא רוצה להגיד לי, שיגיד לי. לא חייב שכל האחים יקשיבו מה שהוא רוצה להגיד לי. גם מחמאות, אבל קל וחומר אם הוא רוצה קצת להכניס לי, אני מעדיף שיגיד את זה לי. ואני שואל לך הרב אלון, אם יעקב רוצה לכנס את כל בניו, אז הוא אומר להם, האספו והקבצו, אני מבין מזה בפשטות שהוא מדבר אל כולם, שכולם שומעים. כך מכובד שאבא יגמור את הסאגה המשפחתית הזאת, כשהוא מדבר אל כולם ואומר דברים קשים, לא עדיף להכניס לחדר אחד-אחד, לפי שעות קבלה, להגיד עוד מה שהוא רוצה עד הלב. למה לבייש את כולם, בפני כולם?
שאלה מצוינת. מה שגרם לי הרבה פעמים לחשוב, ואני חוזר בי עם מחשבתי זו, אבל אני אומר אותה לשנייה, שהציור היה בערך כך. כולם הגיעו ואמרו להם, please wait. הם חיכו בדלת, בחוץ. ואמרו, יאספו, יקבצו, הגיעו כי אלה הדקות האחרונות. סבא עד 147. הוא עומד להיפטר מן העולם, וכולם המתינו בחדר ההמתנה. ככה הציור שציירתי, אני חושב, מהגן. כולם המתינו בחדר ההמתנה, ויעקב קרא לאחד-אחד. זה לא מסתדר. כלומר, הציור הזה שציירתי היה כדי להיפטר מהשאלה שלך.
כי הפסוקים אומרים, יקבצו ושימו, בדיוק. יאספו ואגיד עליכם, בדיוק. ואז ראובן.
מצוין. תוך כדי שאתה אומר, אני הסתכלתי פה, אנחנו נחזור לפסוקים. הפסוקים ממש אומרים שזה לא מסתדר. הציור שלי, אלא שבאמת הדברים נאמרו ביחד, ואני רוצה לנסות להגיד פה משהו שמין הסתם יפתיע אותך ואותנו ואת השומעים, אבל אולי הוא חידוש גדול מאוד. ויקרא יעקב אל בניו, כך כתוב, ויאמר, האספו ואגיד עליכם. אני קודם כל קורא כדי להראות עד כמה באמת הציור שלך צודק ולא שלי. כלומר, זה לא שהוא קרא להם מהדלת לאחד אחד. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. היקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם.
בשם רבים.
בדיוק. שלוש פעמים חוזרים על זה, שחשוב פה ההיקבצות וההתאספות, וכולם ביחד, ותשמעו מה שישראל אביכם אומר.
לא, גם כל זה היה לגיטימי, הרב אלון, אילו היה הולך להגיד מסר לכל השבטים ביחד. אבל מכיוון שהמשפט הבא הוא משפט אל ראובן באופן פרטי ואל שמעון באופן פרטי, אז זה באמת קצת חסר טקט. אתה יודע מה, אני גם אקשה לך עוד קצת. אילו אני הייתי ראובן גם, בסוף הדברים הייתי אומר, אבא, בסוף זה מה שיש לך להגיד לי מילים קשות.
איפה הברכה?
איפה המחמאה? איפה החיבוק? איפה הסיכום?
כלומר, היחיד שהוא אומר לראובן, למשל, זה למה עשית את מה שעשית עם סיפור בלהה? תאחז כמיים, אל תותר, מה?
וגם שמעון ולוי יוצאים לא כל כך יפים בסיכום הזה.
בהחלט. אחים כלי חמאס מחירותיהם, אז איפה הברכות?
זו שאלה כפולה. למה במעמד הזה ולמה לא לברך?
ולמה לא לברך? ואולי אפילו היינו מגדירים את זה יותר. אחדות זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל לא כל הזמן צריך רק על זה לדבר. כלומר, מותר גם בקולקטיב משפחתי לדבר רגע לכל ילד לבד. אני רוצה להפתיע אותך. זה לא אני. מגדיר את זה מאוד יפה, אחד מהפרשנים המוקדמים, רבי אברהם אבן עזרא. אנחנו 900 שנה אחורה. הוא מגדיר כאן הגדרה יפה מאוד והיא תפתיע. מי אמר לך שיש פה ברכות בכלל? תמיד אומרים שיעקב מברך. ואני באתי לחדש לך חידוש.
זה פרשת הברכות.
פרשת הברכות, כן. לא כתוב כך בכותרת. זה כתוב ככה בגן. אני בא לחדש חידוש. הפסוק הפותח את פרשת הברכות, וויקרא יעקב אל בניו, אני חוזר עליו, ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. סתם בסוגריים, אני לא אשר יקרא לכם, אלא את אשר יקרא באלף אתכם. יקרא זה מה יקרה? מה יהיה? What will happen? מה יהיה? נכון? את אשר יקרא אתכם, זה משהו קצת אחר, נדבר על זה עוד רגע. מה הוא אומר להם? אני הולך להגיד לכם את היהודים שלכם. לא אני הולך לברך אתכם. אז מאיפה בכל זאת הגיעו לזה שזה ברכות? הנה אני אגיד לך. הגיעו לזה שזה ברכות מזה שאחרי 28 פסוקים, כשהוא סיים לקרוא לכולם, בהתחלה היו שם בני לאה, שישה שבטים. בסוף חתמו בני רחל, באמצע בני זלפה ובלהה. מאוד יפה המבנה. כשהוא מסיים את הכל כתוב כך, כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו בירך אותם.
שלוש פעמים ברכה באותו פסוק.
אז הנה סימן שהוא ברך. ואז ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי, קחו אותי חזרה לקברם של אבא וסבא בחברון. אבי, אתה יודע מה אומר פה אבן עזרא, וזה כל כך פשט? עד עכשיו הוא דיבר להם. עכשיו החידוש. ועכשיו הוא בא לברך אותם. וכשהוא בא לברך אותם, הוא ברך כל אחד לבד. איש אשר כברכתו ברך אותם. ומה הוא ברך אותם? אף אחד לא שמע, גם אנחנו לא יודעים. איזה יופי. לא מדליפים. מה הוא ברך? הוא אמר לראובן, ראובן, יש לי מיליוני ברכות להגיד לך. ולשמעון הוא אמר ברכות, וללוי הוא אמר ברכות. את כולם הוא ברך. מה? מה זה חשוב? היו עוד המון דברים שנעשו ב-147 שנה.
זה חשוב מאוד, כי זה נכנס להיסטוריה.
מה נכנס להיסטוריה?
כמו שהתוכחות נכנסות להיסטוריה.
רגע, זה לא תוכחות. כאן הטעות. אין כאן תוכחות וברכות.
להגיד שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחרותיהם, זה לא תוכחה?
זה לא נגמר בכלי חמאס מחרותיהם, זה גם נגמר באחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. אבל תן לי רגע להסביר את זה, אנחנו נראה את הכל ביחד. כאן עומד יעקב ואומר ל-12 שבטים, לכל אחד ואחד בנפרד, אבל חשוב מאוד שזה יהיה בנוכחות כולם, מה הולך להיות תפקידו של כל אחד. זאת מהפכה, תקשיב טוב. בא יעקב עכשיו ואומר, רבותיי, קבוצת פקודות, ערב יציאה לקרב, ערב הסתלקותי, ערב המשככם את ההיסטוריה. מהי קבוצת הפקודות? קבוצת הפקודות היא ראובן אתה זה, עוד רגע נדבר על אלה שאתה שואל ספציפית, על שמעון, לוי, ראובן, מיד. יהודה, בוא ניקח דוגמה, יהודה אתה המלך, זה מה שנאמר לו, יהודה גור אריה יהודה, אתה יודוך אחיך, עכשיו תשמע, מה החוכמה להגיד את זה לבד באוזן? החוכמה היא להגיד יהודה, אתה יודוך אחיך, להסתכל לעיניים של כולם, שמעתם? אתם מבינים שזה תפקידו? נפתלי, איילה שלוחה. אתה מבין את תפקידך? מאשר שמינה לחמו. גד גדוד יגודנו.
וראובן, פחז כמיים.
עוד רגע מבטיח לך להגיע לראובן. אתה התלבשת על ראובן, נגיע אליו.
הוא הבכור.
בוא קודם כל נראה את המבנה. נגיע לראובן מיד. קודם כל המבנה בא לחדש חידוש. לא ברכות. תשמע את החידוש. לא ברכות. הברכות נאמרו אחר כך, והן לא כתובות. זה מה שאומר אבן עזרא בפרשנותו, והיא כל כך נפלאה. כאן נאמרו היעודים, מהו יעדו של כל אחד ואחד. התפקיד שלך הוא זה, התפקיד שלך הוא זה, התפקיד שלך הוא זה, וכשיושבים חשוב מאוד שכולם יבינו את זה ביחד, וכאן אני רוצה לומר מילה. כשעושים הסכמים פוליטיים למשל, ואומרים לשר X אתה תעשה זה, ולשר Y אתה תעשה זה, יומיים אחר כך אנחנו קוראים בעיתון ששר X לא ידע ששר Y קיבל חלק מתפקידיו של שר X, נכון? כי אחרת אי אפשר היה לסגור מסע ומתן. אז מחרתי לזה את זה בשקט, ולזה את זה בשקט. לכן זה מחזיק שבועיים. אתה מבין מה עושה פה? ראש הממשלה יעקב אבינו. עומד יעקב אבינו ואומר, רבותיי, אתם שומעים איך כולם מלאכים של אותו רעיון? זה פילי פלאות. איך כל אחד מכיר במקומו של השני? הרי מה הייתה הבעיה שלכם, אחים יהודים? שעשיתם דברים בשקט. שלא הבנתם מה התפקיד של יוסף. שבגלל שלא הבנתם את תפקידו של יוסף, הייתם מוכנים למכור אותו. אז עכשיו אני הולך לברך את יוסף, כלומר לייעד ליוסף את תפקידו, לא לברך במובן שאתה ואני רגילים. עכשיו אני הולך לייעד את יוסף בפני כולכם.
אז מה רוצה לעשות יעקב? מיצג מתקתק של אחדות משפחתית?
לא. מיצג אמת של שליחות. וכל אחד צריך לדעת שני דברים. האחד, מה תפקידו, והשני הרבה יותר חשוב, מה לא תפקידו. הלוואי והיינו יודעים לעשות את זה. הדבר הראשון, תפקידך, אדוני, הוא להיות... בוא נלך רגע למה שאתה שאלת כל הזמן. שמעון ולוי, איזה ברכה הם קיבלו? אומר יעקב לפני כולם, ואומר, רבותיי, אתם זוכרים את הסיפור עם שכם, עם שמעון ולוי, כלי חמאס מחירותם, אתם זוכרים? יפה. עכשיו אני הולך להגיד לכם משהו. אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. נשמע נורא והיום, נכון? עונש. כולם לצדדים. ואולי המשמעות של העונש הזה היא דבר חדש. לוי, לא יהיה לך נחלה. אתה תהיה קשור לכל השבטים. יהיו ערי מקלט ללוויים, יהיו כהנים ללוויים, לא תהיה נחלה. את זה יכול בשקט להגיד יעקב ללוי. אמה. עכשיו ילך לוי, כמו קבצן, ויגיד, חבר'ה, אבא אמר לי בשקט. תביא הדלפות. עומד יעקב ונותן את הברכה הזאת ללוי לפני כולם, ועכשיו צריך לשבת שר האוצר, אולי זה יוסף, בן פורט, ולהגיד, רבותיי, תוכנית, נפתלי, כמה ערי מקלט אתה לוקח ללוויים? אשר, איך אתה מתארגן עם שבט לוי? גד, מה אתה עושה עם הכהנים?
וזבולון הופך להיות הנושא המתמיד שתפקידו לפרנס את כולם.
והאוניות. תפקידו לפרנס את כולם או לא. למשל, הוא לוקח את זבולון ואת יששכר. והוא מברך אותם. זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות וירחתו על צידון. יששכר, חמור גרם רובץ בין המשפטיים. עכשיו יששכר וזבולון ידעו מה הקשרים ביניהם. זה מדהים. יששכר רובץ בין המשפטיים, ויער מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה. אז הוא כך, והוא כך, ותכירו איש את רעהו. ראובן, אתה שואל על ראובן. ראובן בכורי אתה. כוחי וראשית עוני. יתר שאת ויתר אז. אז יש לך כוחות אדירים. רק את הכוחות האלה עד היום השתמשת בהם לדבר לא נכון. למה? כי פגמת בקשרים ביני לבין רחל, ביני לבין בלהה, לא ניכנס. אחים, אתם הבנתם את הכוחות של ראובן? ראובן, אתה הבנת את הכוח שלך? איך אתם מחלקים את זה?
את הכוחות האלה חייבים להכניס דווקא למשפחה אחת, או שאפשר שהם יהיו ב-12 אנשים שונים ממשפחות שונות. למה זה חשוב שהכוחות יהיו במצומצמים במשפחה אליטית אחת? אליטיסטית אחת.
הנה היופי של סיום ספר בראשית. עומד יעקב ואומר, מה ההבדל ביני לבין אבא שלי יצחק? ביני לבין סבא שלי אברהם? ביני לבין סבא של סבא של כולנו, אדם הראשון? הנה התשובה. גם להם היו ילדים. אבל הם לא היו יכולים לכנס את כולם ביחד ולהגיד לכולם, אתם רואים מה התפקיד של כולכם? זה עולם ומלואו, אבי. יצחק, אבא שלי, נזכר יעקב, הזקן בן 147, קרא לי בשקט בשקט, כשאימא אמרה, הוא הולך לרדוף אחריו, עשיו. ואני חותם לך שהזקן הצדיק הזה נזכר עכשיו במה שקרה אז, לפני כמעט 100 שנה. ואז, הוא אמר לי, תברח, כי עשיו רודף אחריך. ואני נותן לך ברכה, אבל בשקט, במרתף, בממת, אף אחד לא שומע. ויתן לך את ברכת אברהם. יעקב נכנס בשקט, לפני שעשיו ראה, וקיבל את הברכה של עשיו. עשיו נכנס אחריו. אומר יעקב, רבותיי, אני בסרט הזה כבר הייתי. נגמר. לא יותר. את הטראומה הזאת אני עברתי. אני זה שעברתי ברכות בלי שיראו ולצאת מהדלת השנייה. מעכשיו, יש חידוש בעולם. יש כאן עם שחושב שהוא יכול לפעול בנפרד. ילדים, תשכחו מזה. לפני שאני מת, אני באתי להודיע לכם. אתם יודעים מה היה בעשרות השנים האחרונות? אני חשבתי שטרוף טורף, יוסף. אתם חשבתם שטרוף טורף. אתם יודעים מה היה? אף פעם לא ישבנו כך. 12 שבטים, וכל אחד ידע מה לא תפקידו ומה התפקיד של אח שלו. ואז כשסיימו כל ה-12, זה לא יאמן. אבן עזרא בהערה קטנה אומר את זה, אבל זה כזה מסר. כשסיימו כל ה-12 את האחדות הזאת, לא מתקתק, איזה מתקתק? מה כל כך מתקתק בן אדם לשמוע שהוא לא זה? כשאומר יעקב ליהודה לפני כולם, הוא המלך. אומר יעקב לאחד עשר שבטים, ואתה לא. לא צריך להיות גאון בשביל זה. הוא כן, אתה לא. ואין דיון ממספר 2. אמרתי. אגב, זה הפסוק הפותח. האספו ואגידה אתכם את אשר יקרא אתכם, ואני לא הבטחתי לכם ברכות בכלל. בסך הכל אמרתי לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. רגע, אז אתה חושב שיעקב זה איזה רבה, איזה בבא, שעומד ומסתכל ככה עם העיניים, ואומר, אני אגיד לכם את אשר, תראה איזה יופי, יקרא לכם באחרית הימים. אתה לפי העיניים שלך צריך ללכת לזה, ואתה לפי המזל שלך, ואתה לפי... מה פתאום? לא את מה שיקרה לכם, את אשר יקרא אתכם. אתה יודע מה הבדל בין משהו שקורה לקורא באלף?
חשבתי שיקרא אתכם זה מה שיקראו עליכם בעיתון.
בדיוק. ומה שאתם תכתבו על עצמכם בעיתון. בעיתון של ההיסטוריה. מה שאתם תכתבו עליכם. אם אני, אם קורא לי משהו, הכוונה היא ש... איך אומרים הישראלים? וואלה, הלכתי וזה קרה. בעברית אומרים פוקס. בפוקס. זה קרה. את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, הנה התוכנית. תשבו מדי ערב ותבדקו איפה אתם ביחס לתוכנית.
אני רוצה הרב לא לקשות עליך מכיוון דומה וקצת שונה. כמה שנים אמרת חי יעקב? 147. יעקב, אנחנו פוגשים אותו פעם ראשונה עוד במאיים של אמא שלו מתרוצץ עם אחיו, ואחר כך כשהוא יוצא, מיד כל מי שרואה אותו אומר, תם, יושב אוהלים.
האבא שכתוב עליו הכי הרבה, אנחנו אוהבים אותו הכי הרבה.
תגיד, אומרים היום, נוהגים לומר בישראלית מצויה, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. כשיעקב מסתכל על חייו, על 147 שנים שלהם, כשהוא מתחיל עם הבית ועם עשיו והבכורה ולבן וחוזר ושכם ואחים וטרוף טורף ומצרים, הוא מסתכל עכשיו 147 שנים אחורה. זה לא אותו יעקב איש תם שהיו ציפיות ממנו שילך במסלול הזה. והאם יעקב בזווית ראייה שלו יכול להעיד, השתניתי, באמת דברים שרואים מכאן, מתוך מה שעברתי, לא רואים משם, מהאוהלים שהייתי אמור לשבת בהם כשהייתי קטן.
כשיעקב עוד היה צעיר, בן 130, הוא מגיע למצרים ופרעו שואל אותו בהתפעלות מהדמות, כמה ימי שני חייך? ויעקב...
שזה במצרית עתיקה, בן כמה אתה?
כן, בן כמה אתה, כמה ימי שני חייך? ויעקב... כמו שכל ישראלי מפחד שהישראלי השני יעשה, כשהוא שואל אותו מה שלומך והוא מפחד שהוא עוד יענה לו, יעקב מתחיל לענות תשובה ארוכה.
כי השאלה הבאה תהיה כמה אתה מרוויח.
כן, וזה משהו כזה. ויעקב עונה לו, ימי שני מגוריי, מעט ורעים היו, ולא הגיעו לימי שני חיי אבותיי.
אם הייתי פה ראיתי אומר, לא הבנתי.
הוא אומר לו, 130. אבל הוא נותן לו הסבר שלם ואומר לו, תראה, אני כבר רואה דברים ממקום אחר. אני שחלמתי לשבת בשלווה עם 12 שבטים בארץ כנען, אני שבעצם התוכנית המקורית שלי הייתה לשבת בכלל בשלווה בעולם, אולי עם אח שלי, עשיו, הוא יהיה איש הציד והשדה. כך גדלתי, על החלום הזה של אבא. כך יצחק. לפני 130, 40, 50 שנה בטח חלם ככה מאז היותו ילד. יצחק בטח חלם את זה כי הוא לא זכה לזה בבית שלו, אצל סבא. היה שם ישמעאל והיה שם יצחק. ואמא שלי, שרה, אילצה את אבא שלי, אברהם, להפריד בינינו. ומאז אנחנו אויבים. והיה לי חלום. ששני הבנים שלי, שגם כל הבשורות בישרו לי שיש את כל הסיכויים שזה יצליח, כי הם היו תאומים. ונורא התרגשתי כשהם יצאו. היה לי חלום ששני הבנים שלי אולי ימלאו תפקיד אחד. וכך חלמתי לראות את עשיו, אחי, איש שדה, איש צייד. ואותי, איש תם, יושב אוהלים.
כמו זבולון ויששכר אולי.
כמו זבולון ויששכר אולי. עד שבאו ימים וראיתי והחלומות לא כל כך מתממשים. והוא משך לשם, ואני משכתי לכאן, והתגלגלו הדברים למלחמות נוראיות, וחשבתי שנפטרתי מהבעיה הגדולה ביותר בעולם, ואז התגלה לי שהיא סך הכל ההקדמה לבעיה הכי גדולה. ואז נתקלתי בלבן, וזה לקח לי במקום שבוע, שבועיים, אחרי זה במקום 7 שנים סיכום על רחל, עוד 7, עוד 6,
20.
והסתבר שזה יותר ארוך ממה שחשבתי בחיים. אתה בטח עוד בדם צעיר פה, תתחיל להכיר את החיים. ואמרתי, זהו, נפטרתי מהאויב הבאמת גדול, לבן, די. פתאום נזכרתי בעשיו ואמרתי, זה היה קטנצ'יק. חזרתי לכיוון הבית.
נפלתי על שכם.
ונפלתי על שכם, אוהו, איזה שכם היה לי שם. ודינה. ומלחמות בארץ. ואמרתי, פעם היו ימים יפים. לבן, עשיו.
סך כל שם מתעסק עם כבשים, נקודים ותלויים, כן. פה כבר לוקחים את הבנות.
פה כבר לוקחים את כמה הולך פה, את דינה, את... יצאתי משכם, והגעתי כבר עייף, לא עייף, אצל יעקב לא כתוב אף פעם עייף. הוא לא היה עייף, כל חייו. עייף כתוב אצל עשיו, הוא לא היה עייף. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. הגעתי 7 ימים, אבל עגום מאוד. אבל לגמרי. רציתי לשבת בשלווה. רחל כבר מתה. ואז הסתבר שיש לי אויב יותר גדול. והוא המתחים בין האחים שלי. בין הילדים שלי. בין 12 השבטים. מעט ורעים היו. ולא הגיעו לי מי שני חיי אבותיי. עכשיו אני עומד במצרים, ואולי קורה לי מה שיקרה לנו בהיסטוריה היהודית כולה. אולי חזרנו לגושן, כי לא הצלחנו להסתדר בארץ, כי רבנו. ואולי באנו למצרים רק כדי ששוב נתחבר? ואז הוא עומד עוד פעם לפני 12 השבטים ואומר להם, חבר'ה, אתם רוצים להגיע לארץ בסוף? אתם מוכנים להפוך את הגלות הזאת לקורס באחדות?
אתה רוצה לטעון הרב אלון שגושן זה מועד ב' של האחים?
זה מועד ב' של האחים. אבל לצערנו יהיה גם מועד ג', יהיה מועד ד', ומועד ה'.
אז אולי העם זה פשוט לא בנוי לקורס הזה, הרב אלון, אם הוא לא מצליח לעמוד במועד ה'. הקורס הזה של האחדות שיעקב מנסה ללמד, וכולם מנסה ללמד, שיש מקום לכולם, השוני, אולי העם הזה פשוט לא... אנחנו אומרים, איך אמרו להורים שלי תמיד, יש לו פוטנציאל, אבל הוא לא מסוגל, וכדאי להעביר אותו לכיתה אחרת.
כך אמרו להם?
תמיד.
אני מקווה שלא אמרו להם כך. אני חושב שאמרו להם, יש לו פוטנציאל, והוא טרם מומש. זה נשמע הרבה יותר טוב.
אבל בשלב מסוים אמרו שגם אין סיכוי כבר. אולי גם פה, 12 אחים, אנחנו בכוח כל ההיסטוריה, מנסים להדביק אותם ביחד, באחדות מתקתקה של אחדות
לא
ישראל.
לא אחדות מתקתקה. אחדות שכל אחד שונה מהשני.
אבל זה לא עובד, הרב אלון.
שום דבר לא מתקן.
אבל זה לא עובד.
אחרי זה איש אשר כבירכתו ברך אותם. כל אחד מה שהוא. תריבו. אבל תזכרו, חבר'ה, בעצם אתה יודע מה אומר להם יעקב בסוף? הוא אומר להם, תראו, אני הולך אל אבותיי למערת שדה המכפלה. אתם, לצערי, נשארים פה בינתיים. ויום יבוא ואתם תחזרו. יעקב מסיים את צוואתו והם קוברים אותו במערת המכפלה בחברון. הם חוזרים למצרים. והם מפחדים שאולי זה יתנתק עוד פעם, האחדות המתקתקה הזאת. הם נורא מפחדים, הם חוזרים למצרים אחרי שהם הלכו וקברו את יעקב, והנה כשהם שבים למצרים, הם פתאום באים אחד אל השני ואומרים לאחד לשני, לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו על כל הרעה אשר גמלנו אותו. פתאום הם חוזרים, 17 ועוד 22 שנה אחורה, אתה מבין מה קורה? זה הרי לא עוזב אותנו. והם באים אל יוסף, יוסף פורץ בבכי, ואומר להם, רבותיי, אתם לא מבינים שמה שאני רוצה לעשות זה כן שנהיה ביחד? ולפני מותו של יוסף באה הצוואה האחרונה, הפסוק הכמעט חותם את ספר בראשית, ויוסף אומר להם, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. אני לא יודע אם אתכם, או את הבנים שלכם, או את בני בניכם, הוא יפקוד. הוא לא אומר את זה להם, כתוב, הישבה יוסף את בני ישראל. זה הפסוק האחרון ממש, האחד לפני האחרון של הספר. לא בישבה יוסף את אחיו. כי אתם כבר לא תחזור, לא תזכו לחזור הביתה. אבל בניכם, ובני בניכם, בני ישראל, אל תשכחו כשתחזרו הביתה, למה הגענו הנה? וישבה יוסף את בני ישראל, פקוד יפקוד אליהם אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. אתם יודעים למה הגענו הנה? כי מכרתם אותי. כי בבית לא הסתדרנו. והגענו הנה. והוא אומר להם שם ברמז מאוד גדול, וכאן נתאחד סביב שני דברים. הדבר הראשון הוא כי נקים את הגטו שלנו. הדבר השני הוא כי פרעו יאחד אותנו. לא זה הטוב של עכשיו. יום יבוא ויקום פרעו אחר, מנובל, מלך חדש על מצרים שנעסוק בו בשבוע הבא בספר החדש. יום יבוא וגם הוא יקום. זה מין מלך חדש שלא ידע את יוסף. כל ההיסטוריה זה יקרה. ואז הוא יאחד אותנו. ויעקב ויוסף והאחים ואנחנו בעצם שומעים מהלך אחד, אבל לא דז'ה-וו. למרות שזה דז'ה-וו, למרות שזה חוזר על עצמו בהיסטוריה. אבל משהו שחוזר על עצמו בהיסטוריה, יכול להיות משהו מייאש, זה חוזר ואין סיכוי. ויכול להיות משהו אחר לגמרי, זה חוזר כדי שנשפר. זה חוזר כדי שנשפר. זה חוזר כדי שכבר נבין את הנקודה הזאת ונתפוס. 12 שרתים, לכל אחד יש תפקיד. לכל אחד יש את הברכה שלו, ולכולם יש אפשרות לבחור בין שתי אופציות. אנחנו נאלץ להישאר אחד. אופציה א', פרעו יאחד אותנו. אופציה ב', אנחנו נאחד את עצמנו. אתה יודע, אבי, במשפט אחרון, כך מסתיים ספר בראשית הראשון לספרי התנך. מגילת אסתר היא הספר האחרון בספרי התנך. אתה יודע מה כתוב שם במשפט אחד? יש לכם שתי אופציות. העם הזה הוא אחד. אופציה א', המן הרשע יאחד אתכם ויאמר ישנו עם אחד, אז בוא נחסל אותם. אופציה ב', משלוח מנות, איש לרעהו ומתנות לאביונים. שתי האופציות, בחירה חופשית. אין לכם בחירה חופשית אם להישאר אחד. יש לכם בחירה חופשית איך לעשות את זה.
תודה רבה לנו, תודה רבה על הדברים. בצבא היו נגיד לומר את זה לא במילים תורניות של אופציה א', אופציה ב', אומרים מה שלא תלמדו דרך הראש, תלמדו דרך הרגליים.
ממש.
כנראה שם זה, אבל הרב לא מתעקש משום מה לחזור וללמוד דרך הרגליים, אבל פה ושם יש גם נצנוצים שזה עובד דרך הראש. תודה לך, שבת שלום, חזק, חזק ונתחזק עם סיום ספר בראשית.
בעזרת השם.
נהיה איתך ועם כולנו גם בשבוע הבא. תודה לך, שבת שלום.